שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של מרגישים NBA. היום יום רביעי בבוקר, פיניקס בדיוק ניצחו 118-105 מילווקי במשחק אחד של ה-NBA פיינלס, והיה אחלה משחק, את האמת. אולי לא הכי מותח ולא הכי דרמטי בסוף, אבל מבחינת רמת משחק היה באמת משחק מצוין. ורציתי לדבר על זה כי באמת לא תהיה לי הזדמנות כל כך להיות, לייצר תוכן בימים הקרובים, כי אני לא יהיה זמין. ואז אמרתי, יאללה, גם משחק כיפי וגם פתאום יש לי קצת זמן. אז הוצאתי את המיקרופון ונקשקש קצת על המשחק הזה. קריס פול נתן הצגה עם 32 נקודות, ב-12-19 מהשדה, 9 אסיסטים, שליטה מוחלטת במשחק. באמת, לא היה רגע שהרגשתי שהוא לא 100% שולט בכל מה שקורה על המגרש. דיאנדרי אייטון, בהופעה הראשונה שלו בגמר, בהופעה סופר מרשימה, 22 נקודות, 19 ריבאונדים, 80% מהשדה. היה איזה שלב במשחק ששמו אינפוגרפיקה שלו ליד קרים, וכל פעם ששמים אינפוגרפיקה שלך ליד קרים, זה סימן שאתה עושה משהו טוב, והוא היה באמת מצוין, נגיע לזה תכף. דווין בוקר, גם כן במשחק מעולה, 27 נקודות, 6 אסיסטים, 10-10 מהקו, היה מאוד מאוד אסרטיבי בהתחלה וקבע את הטון, עם, אני חושב, 8 זריקות מהקו ברבע הראשון. זאת אומרת, היה מאוד 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 נחוש. ובאופן כללי, זה היה ניצחון מאוד מרשים, מאוד משכנע של הסאנס. ולא היה רגע במשחק שהרגשתי שהם לא הקבוצה הכי טובה על המגרש. זאת אומרת, הם תמיד היו הקבוצה הטובה. ואני רוצה להתעכב על איך בעצם הם עשו את הניצחון. זה אני חושב שהרבע השלישי הוא הרבע שהכריע בסופו של דבר את המשחק. שם הפיניקס בעצם ברחו למילווקי ובעצם חשפו את הבעיות שמילווקי תצטרך להתמודד איתם בהמשך הסדרה. בתחילת המשחק זה לא כל כך הורגש. זאת אומרת, אני מדבר על הצורה שבה ההגנה של מילווקי עובדת. שאם עד עכשיו התרגלנו לזה שמילווקי משחק את דרופ, תמיד בודנלנדס מתחיל את הסדרות שלו בדרופ, רואה שזה לא עובד ואז משנה. זה קרה גם מול ברוקלין וגם מול אטלנטה. בסדרה הזאת הוא התחיל ישר עם חילופים, זאת אומרת, מה שעבד לו במשחקים 5 ו-6 מול אטלנטה, הוא החליט להמשיך עם זה. לופז על התחלת המשחק, כשהיה פיק אנד רול, יצא לחילופים מול קריס פול ומול דווין בוקר, ולכאורה מדובר בהתאבדות, כן? אבל היה איזשהו היגיון, לפחות בתחילת המשחק, למוב הזה, כי ברגע שקריס פול או בוקר לוקחים את לופז ולוקחים זריקה, לופז היה רץ ישר כציפור במתפרצת, וגם אם הכדור נכנס וגם אם לא, הם ישר זרקו אליו את הכדור והם השיגו ככה שני סלים קלים ברבע הראשון. זאת אומרת, היה איזשהו טרייד-אוף בזה שמצד אחד אתה give up points בהגנה, כי לופז שומר על קריס פול ודווין בוקר, והם יכולים לקרקס אותו בבידודים. ומצד שני אתה מרוויח את הנקודות הקלות האלה שלופז משיג כשהוא רץ כציפור מתפרצת, והוא משיג איזשהו קרוס מאץ' והוא משיג נקודות קלות. זה עבד ל-5 דקות הראשונות, ומאה זה כבר הפסיק לעבוד. כי לופז פשוט לא הצליח לעמוד בפרץ הזה. זה היה לופז, ואז אחר כך זה היה גם פורטיס ברבע השלישי. קריס פול הוא אמן בבידודים, הוא קולע בפלייאוף הזה 1.16 נקודות פר בידוד, מבין השחקנים הרלוונטיים, רק דמיאן לילארד וג'יימס הרדן קלו יותר ממנו בפלייאוף הזה, אז זה לא רעיון כל כך טוב כנראה. אי אפשר להתייחס לקריס פול כמו לקווין הרטר או לבוגדן בוגדנוביץ', ברוק לופז הוא אחלה שחקן, אבל הוא לא מסוגל לעמוד במשימה הזאת, ואם בודנולצר יתעקש להמשיך עם החילופים האלה, זה לא ייגמר טוב. זאת אומרת, זה מתכון לאסון. גם דווין בוקר, הוא שחקן שהוא לא רע בבידודים. זאת אומרת, אין לו את המספרים המדהימים של פול, אבל הוא עדיין שחקן, הוא קולה 0.94 נקודות פר פוזיישן, זה כמעט נקודה פר פוזיישן, זה לא רע. והיום במשחק הוא גם היה מאוד אסרטיבי ברבע הראשון, והלך לקו לא מעט פעמים. אז זה לא, כנראה, כאילו, למרות, אני מבין את החשיבה של בודנולצר, שלופז ישיג לו נקודות קלות, והבק צריכים את הנקודות הקלות האלה, אבל כנראה זה לא יעבוד. וקריס פול חיפש את החילופים האלה, חיפש את השחקנים שהוא יכול לחגוג עליהם בחילוף, בעיקר לופז, גם פורטיס, גם קונטון באיזשהו שלב במשחק. והוא פשוט הוכיח שהוא גאון כדורסל, שהוא יודע לזהות את המיסמצ'ים, הוא יודע לזהות את הרגעים שבהם הוא יכול לנצל את היריבה. היה איזה פוזיישן היום שהוא קלט את יאניס בא לשמור עליו, ויאניס לא היה בפוזיציה כל כך טובה, אז הוא עקף אותו, ואז נכנס לו בדיוק לספייס, ויאניס כזה מעד עליו ועשה עליו סלווה עבירה. זה בדיוק המהלכים הקריס פולים האלה, שפשוט אף פעם לא הייתה לו את ההזדמנות לעשות אותם בפיינלס. ועכשיו אנחנו רואים את זה, ואם זה ימשיך ככה, אז הוא גם יזכה בפיינלס MVP. אני חושב שכל עוד הוא ובוקר ייתנו את אותם מספרים פחות או יותר, והיום הוא גם נתן מספרים יותר טובים, אבל גם אם בוקר ייתן מספרים טיפה יותר טובים, אני חושב שבנרטיב קריס פול ינצח בביג טיים, והוא יקבל איזשהו Life Achievement Award כזה. אבל אנחנו עוד רחוקים משם. זאת אומרת, הסאנס צריכים להמשיך איך שהם שיחקו היום, והבאקס צריכים למצוא פתרון. זאת אומרת, ראינו שהחילופים לא עובדים. ברבע השלישי זה היה ניכר, בדקות בליאניס זה היה מרחץ דמי, מה שפיניקס עשו להם שם. וגם כשהם בדרופ, מן הסתם הם לא היו בדרופ מלכתחילה, כי הדרופ הוא רעיון לא טוב מול פיניקס. כי הדרופ נועד בעצם, למי שלא זוכר, כבר דיברתי על זה בכמה פודקאסטים הקודמים, אבל הדרופ זה אומר שכשיש פיק אנד רול, אז השחקן הגבוה ששומר בפיק אנד רול, שזה בדרך כלל לופז או פורטיס, נשארים קרובים לאזור הטבעת, כדי לחסום זריקות באזור הטבעת, למנוע בעצם הגעה לאזור הטבעת, ומה שזה מקריב בעצם זה שלשות וזריקות מיד ריינג'. ובעיקרון בעונה הרגילה זה מושלם, כי רוב הקבוצות אין להם שחקנים שקולים טוב מהמיד ריינג' או פול-אפ ג'אמפרס משלוש, אבל מול ברוקלין, מול קבוצה כמו שיש לה את קווין דורנט, זה לא עבד, ובודנולצר צריך לעשות שינויים. ומול פיניקס, שהיא קבוצה שמרגישה מאוד מאוד בנוח במיד ריינג', בערך 40% מהזריקות שלהם בעונה הרגילה היום מהמיד ריינג', אז זה גם בעיה. זאת אומרת, דווין בוקר וקריס פול מאוד אוהבים את המיד ריינג', אז הדרופ הוא לא אפקטיבי פה, ובכמה פוזיישנים הבודדים שהבאקס שיחקו בו היום, זה באמת זה מה שקרה, וגם זה הוציא אותם מהקומפורט זון, אז זה אפשר פתאום לדיאנדרי אייטון להגיע לאליופ. זה לא היה אידיאלי. זאת אומרת, חילופים, יש להם את הבעיות שלהם, כשלופז על המגרש או שפורטיס על המגרש, הדרופ יש להם את הבעיות שלהם, ובעצם הפתרון שנותר זה הרכב מיאליס כסנטר, וזה באמת מה שהם עשו ברבע האחרון, וזה מה שקצת החזיר אותם למשחק, אבל אני לא חושב שאתה יכול לסמוך על יאניס כסנטר לדקות ארוכות בסדרה הזאת. הוא עדיין לא נראה 100%, הוא היה נראה הרבה יותר טוב ממה שציפיתי שהוא יראה, והיה לו איזו חסימה אחת ברבע השני, חסימת יאניס קלאסית כזאת, שאתה קם מהקורסה ואתה אומר, איזה אתלט משוגע. אבל אני לא חושב שהבאקס יכולים לבנות על זה ליותר מ-7-8 דקות במשחק. אולי ברבע האחרון, כמו שהם עשו היום, אבל זה לא משהו ש אפשר לסמוך עליו לאורך משחק שלם. וגם, כי יש להם בעיה של רוטציה גם. כאילו זה לאו דווקא רק הקשירות של יאניס, אלא גם השחקנים שאתה שם סביבו. בסוף, ההרכב הכי טוב של הבאקס, זה הולידיי, טאקר, מידלטון, יאניס וקונאטון. זה היה הרכב הכי טוב גם היום. יאניס ומידלטון היו השחקנים היחידים בערך עם פלוס מינוס חיובי, במשחק שהם הפסידו ב-13 הפרש, כן? אבל אני לא חושב שאתה יכול לרוץ עם הרכב הזה לאורך המון המון זמן, כי בסוף אתה צריך לעשות חילופים, וברין פורבס הוא שינמוך לעומת קונאטון בהרכב הזה, כי הגנתית הוא הרבה יותר חלש, וחוץ מזה אתה חייב שחק עם לופיס ופורטיס, אין לך עוד שחקנים, ג'ף טיג, כאילו, אני כבר מרגיש רע כבר לרדת עליו בפודקאסט הזה, אבל זה כבר לא רציני, אי אפשר לשחק עם ג'ף טיג בפלי אוף, ליותר מ-2-3 דקות, כאילו שאתה מנסה לקנות דקות להולידיי שינוח קצת. אז יש לה, הבקס נמצאים באיזשהו מלכוד, כי החילופים שלהם, כשלופיס ופורטיס על המגרש, בעייתיים, הדרופ בעייתי, הרכב עם יאניס לא יכול להחזיק למשך המון המון דקות, זאת אומרת, הם יצטרכו למצוא איזשהו פתרון אחר, שהוא יהיה גם, שהוא יהיה פתרון, אני לא יודע אפילו מה הפתרון, כי אחד הדברים שחשבתי עליהם שהם יכולים לעשות בסיטואציה הזאת זה לעשות קצת דאבל טימים ותלוי גם מי החוסם, אבל לעשות קצת דאבל טימים על פול ולהוציא ממנו את הכדור. כי פול, זה שאתה עושה חילוף זה סבבה, אתה עוצר את הפעולה של הפיק אנד רול, אבל עדיין פול עם הכדור, ופול עם הכדור או בוקר עם הכדור זה שחקנים שהם מאוד מאוד מסוכנים. ויכול להיות שעדיף לך עם קראודר, שהיום היה 0-8 מהשדה, אם קראודר עושה את החסימה הפיק אנד רול, אולי לעשות דאבל טים, שקראודר יקבל את הכדור, ויוכיח שהוא מסוגל לנצח אותך ב-4-3. זאת אומרת, הם צריכים to mix it up קצת, ולהיות קצת יותר מגוונים בסכמות ההגנתיות שלהם, שזה משהו שקצת בודנהולצר, אני חושב, מתקשה בו. זאת אומרת, היום הרגיש ממש שכל פעם שיש חילוף בפיק אנד רול, שכל פעם שיש פיק אנד רול, אז החילוף זה התגובה הרפלקסיבית של מילווקי. וזה לאו דווקא חייב להיות ככה. זאת אומרת, ברמות האלה אתה חייב לגוון את ההגנה שלך, כי ההתקפה היא פשוט טובה מדי. הקבוצה שנמצאת בצד השני היא קבוצה טובה, היא לא הגיעה לפיינלס בטעות. ואם אתה כל הזמן מראה לה את אותה הגנה, כל פעם אתה מאוד מאוד הופך להיות צפוי, הם ימצאו את הדרך לפצח את זה, וזה בדיוק מה שקרה היום. זאת אומרת, מילווקי יצטרכו למצוא דרך לגוון את ההגנה שלהם ולעשות דברים שהם לא צפויים, כדי בעצם לתפוס את פיניקס במקום שהוא לא קומפורט זון מבחינתם. זאת אומרת, היום מרגיש שהם ממש בקומפורט זון שלהם ועשו מה שהם רוצים. לכאורה, הדיון לא צריך להתמקד בהגנה של הבקס, כי כאילו ההגנה של הבקס עשתה את העבודה מבחינה מספרית, וההתקפה של הבקס היא כאילו היותר בעייתית. היה ציוץ של פרנק ג'וקסון, ג'קסון פרנק, זה השם שלו, זה כתב NBA שאני עוקב אחר בטוויטר, שכתב במחצית של הבקס יש דיפנסיב רייטינג של 107.5, הוא סבבה, אבל האופנסיב רייטינג שלהם הוא 92.5, שזאת הבעיה בעצם, שאנחנו מאוד מאוד מתמקדים בחילופים ובדיפנסיב קוורג' של מילווקי, אבל בפועל ההתקפה שלהם היא בעייתית. ואני כופר בטענה הזאת, כי אני חושב שההגנה של מילווקי היא הקטליזטור להתקפה שלהם. ההתקפה של מילווקי במשחק העומד היא לא טובה, זאת אומרת, זה אנחנו יודעים, וראינו את זה גם מול ברוקלין וגם מול אטלנטה, וחוץ מהקבוצות שלא שרדו את הסיבוב הראשון, ההתקפה במשחק העומד של מילווקי היא הכי גרועה בפלי אוף. 94.4 נקודות ל-100 פוזיישנים. זה הכי נמוך בין כל הקבוצות שעברו את הסיבוב הראשון. ולצפות שההתקפה של מילווקי עכשיו במשחק העומד פתאום תהיה איזה התקפת פרינסטון כזאת שתשנה אותו רע, זה להיות קצת תמים. הם חייבים להשתמש בהגנה שלהם כדי לייצר נקודות בהתקפה. זה מה שהם עשו קצת עם לופס בהתחלה, שהוא הצק את ציפורו למתפרצת. וזה למה הבקס בעצם חייבים לרוץ, הם חייבים לייצר עצירות בהגנה, כדי בעצם לצאת למתפרצות ולהשיג נקודות קלות. פיניקס לא יעשו להם את החיים קלים. פיניקס זה קבוצת הגנה, הגנה על מתפרצת מאוד מאוד טובה, הם יורדים מאוד מאוד טוב להגנה. אבל הבקס בעצם יהיו חייבים, הם חייבים למצוא פתרון בהגנה שלהם, אני חושב. כדי שההתקפה שלהם גם תזרום יותר טוב. כי שני הדברים האלה, במיוחד אצל מילווקי, הם מאוד מאוד קשורים. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל מסתכלים, רגע, יש את ההגנה ויש את ההתקפה, אבל הדברים האלה הם מדברים ביחד, הם מסונכרנים, ואצל מילווקי זה ממש ממש מורגש, והם לחלוטין צריכים למצוא פתרון. זאת אומרת, הם כנראה יצטרכו להיות יותר סלקטיביים בחילופים, זה לא יכול להיות כל כך פבלובי, התגובה הזאת שלכאורה החילופים זה עכשיו הטרנדי וכולם עושים את זה, אבל זה לא יכול להיות משהו שאתה עושה באוטומט בלי שום מחשבה, בלי שום קונטקסט למי שחוסם או לשחקן שאמור לעשות את החילוף. זה לא יכול להיות משהו שאתה עושה בצורה פבלובית. וזה משהו שהבאקס יצטרכו לעבוד עליו למשחק הבא. יאניס נראה טוב. יאניס נראה יחסית טוב למישהו שלפני שבוע היה נראה שהוא קרא את ה-ACL שלו. ואני חושב שהשאלה היא האם הוא מסוגל לשחק כסנטר יותר דקות. אם הוא מסוגל לשחק 15-20 דקות כסנטר, אני לא חושב שזה יכול לקרות, כן? אבל אם זה... הבקס לא ינצחו את הסדרה הזאת לפי דעתי אם זה לא יקרה. אלא אם כן יקרה, זה משהו לא צפוי אחר. והם, לא רק זה, הם יהיו חייבים למצוא דרך לפגוע ביעילות של אייטון. זאת אומרת, אייטון נתן היום משחק, אני חושב, קרוב למושלם, גם הגנתית, גם התקפית. בהגנה היה לו כמה רגעי רודי גובר כאלה ש... רודי גובר בעונה רגילה, אני מתכוון. שהוא פשוט הגיע לצבע, והשחקן שחדר לצבע פתאום קלט שהוא שם ויצא החוצה. ויש לו פשוט יכולת להשתמש בפיזיות שלו, בגודל שלו, פשוט לעמוד במקום הנכון, והוא לא צריך לעשות יותר מדי, אלא רק פשוט להרים את הידיים שלו, והוא מכסה כל כך הרבה ספייס, שזה מעוות למילווקי את הזריקות, ומשנה המון המון מההתקפה שלהם. ובהתקפה הוא עושה פשוט את מה שהוא צריך לעשות, הוא מייצר את הלחץ הזה על הטבעת ברול שלו בפיק אנד רול, והוא מאוד מאוד דומיננטי בריבונד התקפה, והוא פשוט עושה את העבודה שלו בצורה מצוינת. היום היה לו שני ריבאונד בתקפה, זה הרגיש כאילו היה לו יותר, אבל והוא קולע טוב מהעונשין. זאת אומרת, משחק מושלם. אני חושב שהבקס, אם הם לא ימצאו דרך לסבך את אייטון בעבירות או למצוא דרך אחרת לתקוף אותו, זאת אומרת, זה קצת בעייתי באיך שהם פיניקס שומרת בפיק אנד רול, כי אייטון לא יוצא לפיק אנד רול גבוה, ולמילווקי אין כל כך קלעים, זאת אומרת, שיכולים להניש את פיניקס בסיטואציה הזאת. זאת אומרת, הולידיי הוא לא פול-אפ שוטר, זאת אומרת, הוא לא סטף שעובר בחסימה, והשחקן שלה הולך אובר, ואז הוא יכול לעצוב לזרוק שלושה כמו סטף או דמיין לילארד. והיום הוא היה 4-14 מהשדה. מידלטון הוא קצת כזה, אבל אני לא חושב שזה מפחיד את פיניקס יותר מדי. זאת אומרת, הם יכילו את זה ויגידו, טוב, אם מידלטון קולע את הזריקות האלה, אז אנחנו מוכרים כפיים, ואם נפסיד ככה, אז נפסיד ככה. אז מילווקי נמצאת באיזשהו מלכות גם במקום הזה, כי הם חייבים למצוא דרך לפגוע ביעילות של אייטון. זאת אומרת, הם לא יכולים להרשות לעצמם שאייטון יהיה כל כך דומיננטי כל המשחקים. הדרך הכי יעילה שאני חושב שזה יכול לקרות זה שיאניס יהיה הרבה יותר אגרסיבי ברבע הראשון. היום הוא היה אגרסיבי ברבע האחרון כשהוא שחק כסנטר, והוא שחת עבירות והלך לקו, וזה אפילו לא, אני לא חושב שזה משנה כל כך אם הוא קולע מהקו או לא. אני חושב שמה שיותר משנה זה העבירות שהוא שוחט ברבע האחרון. כבר אין לזה כל כך משמעות, כי אם למישהו שלוש עבירות או ארבע עבירות ברבע האחרון, זה לא שיוציאו אותו מהמשחק. אבל אם הוא סוחט עבירות ברבע הראשון ומצליח להוציא את אייטון מהמשחק, אז בעצם אתה משנה את כל הדינמיקה של, של המשחק, כי, כי פתאום הסאנס צריכים לשחק עם קמינסקי, או שהם צריכים לשחק עם קראודר כסנטר, וטורי קרג, ופתאום השמיכה הופכת להיות קצרה יותר. זאת אומרת, אייטון, אמנם פול ובוקר הם ברור שהם השחקנים הכי טובים של, של, של הסאנס, אבל אייטון באיזשהו מובן הוא השחקן הכי חשוב שלהם, כי, כי ברגע שהוא יוצא, אז הם צריכים למצוא, להיות הרבה יותר יצירתיים ב, ב, ברוטציות שלהם, וזה בעצם האתגר השני של מילווקי במשחק הזה, בסדרה הזאת. ושוב, אם אנחנו חוזרים לסיפור של, של יאניס כסנטר, אז זה אני חושב השאלה המרכזית שאנחנו יוצאים מהמשחק הזה, של כמה הם יכולים לסחוב עם, עם ההרכב הזה. כי זה הרכב ש יש לו הכי פחות חולשות הגנתיות, ובהתקפה הוא יכול, התקפה, אני חושב, לופז, הם צריכים אותו בהתקפה, כי הוא מאוד דומיננטי בריבון התקפה, והוא גם קלעי שלשות לא רע, אבל הם יכולים להסתדר גם עם הרכב הזה בהתקפה, עם הרכב של יאניס כסנטר. ופה אני חושב החיסרון של דוטה ודיווינצ'נזו מאוד מאוד מורגש, שאין לך עוד גופה שאתה יכול לשים על הפרקט לצד הרכב הזה, ואתה בעצם צריך להסתמך המון על פט קונטון, ופי-ג'יי טאקר, וברין פורבס, ובסוף, בסוף, בסוף, בוא נהיה אמיתיים, זה לא מספיק טוב. זאת אומרת, הבקס יצטרכו למצוא פה איזשהו שפן מהכובע, שאני לא רואה אותו. זאת אומרת, זה אני, בעיניי, המשחק הזה בעצם הראה שהבקס בצרות. והם יצטרכו למצוא איזשהו פתרון שלא נראה כרגע בקלפים. צריכים שיקרה פה משהו יחסית לא צפוי כדי לשנות את הסדרה. כי גם פיניקס היא קבוצה, אמנם היא קבוצה בלי ניסיון בפלייאוף, אבל היא קבוצה, חוץ מקריס פול כמובן, אבל היא קבוצה, היא קצת ג'יי קראודר, אבל היא קבוצה שברגע שהיא ביתרון, היא מרגישה מאוד מאוד בנוח. זאת אומרת, ראינו את זה גם היום, ברבע האחרון. ברגע שהם ביתרון, אז קריס פול חולב את השעון, ודווין בוקר חולב את השעון, והם יגיעו בסוף לזריקה סבבה. זאת אומרת, יכול להיות שהם יגיעו בזריקה מיד ריינג' עם יד על הפנים, אבל זו זריקה שהיא סבבה לקריס פול ודווין בוקר. והם יגיעים לקו, הם לא מחתיאים מהקו, היום היה להם איזה 19 מ-19 באיזשהו שלב, כבר לא זוכר כמה הם שימו. מאוד מאוד קשה לנצח את פיניקס שהם מובילים ברבע האחרון. זאת אומרת, מילווקי יצטרכו להגיע לרבע האחרון בהובלה, כדי שיהיה להם סיכוי לנצח משחקים. כי פיניקס היא קבוצה שיודעת לשמור על יתרונות, וראינו בפלייאוף הזה שכל פעם שהם הגיעו לדאבל פיגרס, הם ניצחו. ליתרון בדאבל פיגרס הם ניצחו. זה לא מקרי. וזה יהיה אתגר, אני חושב שזה אתגר מאוד מאוד גדול למילווקי, כי ההגנה שלהם היא, יש לה המון המון שאלות שהם צריכים לענות עליהם, והם חייבים למצוא פתרון לאייטון, למצוא דרך לפגוע ביעילות של אייטון. ובנוסף לכל זה, כשפיניקס ביתרון, מאוד מאוד קשה ברבע האחרון לנצח אותם. אז כל הדברים האלה בסופו של דבר מביאים אותי לאיזושהי מסקנה שהבקס נמצאים אומנם זה רק משחק אחד, אבל זה משחק שהיה מאוד מאוד אינדיקטיבי, אני חושב, ואלא אם כן יקרה משהו לא צפוי, יקרה איזה פציעה, או שיאניס יצליח לשחות, לסבך את אייטון בעבירות, או שבודנהולצר יבוא עם איזשהו שפן מהכובע הגנתי שאני כרגע לא רואה אותו, אני מאוד מאוד מאמין בפיניקס, וזה קצת מוזר, קבוצה שלא הייתה במעמד הזה, קריס פול אף פעם לא היה בפיינל, סקראודר היה בפיינל שלנו שעברה, אבל דווין בוקר אף פעם לא היה בפלייאוף, אייטון לא היה בפלייאוף, אבל הם נראים מאוד מאוד שייכים, הם נראים מאוד מאוד בנוח, יכול להיות שככל שנתקרב והסטייקס יעלו, אנחנו נראה פתאום את הידיים קצת רועדות, ואת קמרון פיין מחטיא, ואת קמרון ג'ונסון מחטיא, יכול להיות, אבל כרגע איך שזה נראה, מבחינה מקצועית, הסאנז הם בשליטה מלאה, אני חושב, בסדרה הזאת. ויכול להיות שיקרה דברים שהם לא מקצועיים, ומישהו, והסאנס פתאום ירדו להם הידיים ומתחילו להכתיש לשוט. אני לא פוסל שזה יקרה, אבל זה גם יכול לקרות באותה מידה על מילווקי. כאילו, מילווקי גם כן במעמד הזה פעם ראשונה, והם גם כן עברו פלייאוף הרבה יותר קשה, אני חושב, מפיניקס מבחינה פיזית, ויכול להיות שגם העייפות תתחיל לדבר. אז באותה מידה זה גם יכול לקרות למילווקי. אז אני פחות מתייחס לאלמנט הזה. אם אני מתייחס רק לאלמנטים המקצועיים, אז לסאנס יש פה יתרונות די מובהקים כרגע, ולמילווקי יש הרבה מאוד שאלות שהם צריכים לפתור לקראת משחק 2. אני לא אהיה בזמין כל כך, אז בימים הקרובים, אז אני אחזור, אני מניח, לייצר לכם תוכן מתישהו בשבוע הבא, ובינתיים תמשיכו ליהנות, תמשיכו לעקוב, וזהו, שיהיה בהצלחה לכולם, שבוע טוב, יאללה ביי.